תראו, בזמן שערכתי את הפרק, אני רשמתי לי בצד כמה דוגמאות לנקודות שיכלנו, אני והאורח שלי הפרק, פרופסור אהוביה כהנה, יכלנו להעביר עלינו דקות ארוכות ארוכות של שיחה. ויכולתי ללמוד עוד כל כך הרבה מהאהוביה. סתם, באמת, שתי דוגמאות אקראיות לחלוטין לאושר שהאורח שלי הביא איתו לפרק, ושעוד יכלנו לשקוע בו. אז הנה, דבר ראשון, אומר אהוביה, האפוסים של הומרוס הן גרסאות שנשתמרו באופן אקראי ממסורת הרבה יותר מפותחת של אפוסים הרואים. רק הנקודה הזאת מזכירה לי את מה שאומרים על ביאוולף, אפוס הגיבורים של אנגליה, שזהו השיר האנגלי הראשון, בו בזמן שהוא השיר האנגלו-סקסוני האחרון. במילים אחרות, שהרבה יותר נעלם מששרד כשאנחנו חוזרים כל כך אחורה. ובין ביאולף להומרוס מפרידים איזה 1,000 שנה בערך. ושהשרידות הזאת של האפוסים היא גם נס מסוים, אבל גם אולי לא לגמרי מפתיעה, בהתחשב בכך שאלו שירים שגברו על השאר. האפוסים ההומרים, בניגוד לאפוסים יוונים אחרים מאותן תקופות נשכחות, הן היצירות שהיוונים והרומאים ואנשי ימי הביניים, וגם אנחנו בפרק, ממשיכים והם משוררים אותם, בעוד שיצירות אחרות לא נשמרו. לא מתוך בחירה מודעת, כמובן, למרות שיש מקום לבחירה, אני משער, אלא מתוך משהו שהוא כמו סלקציה טבעית. ובאותו הזמן, כנראה שגם הרבה מזל שיחק כאן. נושא מסובך בקיצור, ושוב, זה רק מתוך הערה אחת של אהוביה שנזרקה ככה על הדרך, בדרך לנקודה אחרת, שהייתה יותר מהותית באותו הרגע. ועוד דוגמה, כששאלתי את אהוביה על הדמות של הומרוס, למה תמיד דיברו עליו כעיוור, הוא הזכיר נקודה מרתקת שיכולנו להמשיך ולחקור אותה. הראייה הפנורמית של האלים מול זווית המבט הנקודתית שלנו, בני התמותה. אני חושב בהקשר הזה על הסיפור הנפלא של בורחס, פונס הזכרן, על אדם בעל זיכרון מושלם שלא מאבד דבר. אותו אדם, אותו פונס, מתרעם על שאר האנושות, שלא מחזיקה ביכולת הפלאית הזאת לזכור כל פרט ופרט בדיוק מושלם, והרי איך מעזים בני התמותה לכנות בשם כלב את אותו ייצוג שהוא נצפה מקדימה בשעה, סתם, 1:13 בצהריים, ומהצד 3 דקות מאוחר יותר. כי המגוון והשינוי והאושר של מבט אחד, אם יש לך את היכולת לבחון אותו לפרטי פרטים, כמו שיש לפונס, אמורים להוביל אותנו למסקנה שלא מדובר באותו היצור, באותו כלב, או שבכל אופן הוא זכאי לשמות שונים, לספור שמות, כך נראה. ואני יכול להמשיך, אבל אני אעצור כאן. הרוחב והעומק של הדברים כבר גדול מספיק, וזה היופי בשיחה. בייחוד שיחה עם מומחה על נושא מומחיותו ואהבתו. אז מילה לסיום על זה, ביום שבת, ה-16 בינואר, הלך לעולמו המתרגם האגדי עמנואל לוטם. הוא לא אהב את זה כשקראתי לו אגדי בפעם הראשונה שדיברנו, אבל כמו שאמרתי לו אז, אני מתנצל, אבל זאת האמת. עמנואל תרגם יותר יצירות ספרות גדולות בז'אנרים הפנטזיה, המדע הבדיוני והספרות הכללית, והמדע הפופולרי אגב, ושאוכל למנות כאן. אני כן אזכיר את חולית, הספר הראשון שתרגם, וכמובן כמובן את האושר העצום מיצירתו של J.R.R. טולקין, הסופר האהוב על עמנואל. אז אני רוצה להפנות אתכם לפרק מספר 10 בספריית בבל, שיחה בת שעה שלי עם עמנואל, על טולקין, הסילמריליון, ובכלל על הלגנדריום של הסופר והבלשן וחוקר המיתולוגיה הגדול הזה. אבל זאת המלצה עם תנאי, כי אני מרשה לכם להקשיב לפרק הזה רק אחרי שתאזינו לשיחה הזאת, שמונחת עכשיו מולכם, על האודיסאה להומרוס, עם פרופסור אהוביה כהנה, שאף תרגם את היצירה לעברית אי שם ב-1986, ככה הוא סיפר לי, 3 שנים לפני שנולדתי, אבל התרגום ראה אור רק עשור מאוחר יותר, כשהייתי כבר בן 7 ויכלתי ליהנות ממנו, לא שקראתי אותו בגיל הזה. טוב, אז אני מקווה שתיהנו מפרק 25 בפודקאסט ספריית בבל. שלום לכם ולכן, בפרק הזה של ספריית בבל אנחנו יורדים אל הים, אבל גם מבקרים בערים שונות, ערים שאפשר לבקר בהם גם היום, כמו ספרטה ואיתיקה, כמו גם באיים דמיוניים ופנטסטיים. אנחנו ניתן קפיצה אל מרומי הר האולימפוס, אל משכנם של האלים, וכן, כאילו שכל זה לא מספיק, נבקר גם בהדס, השאול היווני. כי היום אנחנו יוצאים למסע ארוך ארוך ומדברים על שיר של אחרי מלחמה, לא המלחמה הנוכחית והכואבת שלנו, אלא של מלחמת טרויה העתיקה והבלתי נשכחת, וגם נדבר על למה היא כל כך בלתי נשכחת, כי בוודאי שזה קשור למשורר שאנחנו עוסקים בו היום. אז בפרק הנוכחי אנחנו מדברים על האודיסאה, שירו של אודיסאוס, השירה האפית השנייה הגדולה של הומרוס. בפרק השני בפודקאסט אני דיברתי עם המתרגם אברהם הרואטי על האיליאדה. היום אנחנו נדבר עם פרופסור אהוביה כהנה. שלום אהוביה.
שלום שלום.
אז פרופסור אהוביה כהנה הוא חוקר שפועל באירלנד, ואמר לי גם בלונדון ובפריז לפני שהתחלנו. הוא מתמחה בתרבויות היוונית והרומית, מלמד בטריניטי קולג' בדבלין ובאוניברסיטת אוקספורד. הוא חיבר מספר ספרים על הומרוס ועל נושאים נוספים. אני קראתי את הספר שלך על הומרוס, מורה נבוכים, וגם אתה סיפקת עבורנו את התרגום השני של האודיסאה לעברית, הראשון היה של שאול צ'רניחובסקי, תרגום שלך ראה אור בפעם הראשונה, יצאו עוד מהדורות, בשנת 1996 בהוצאת כתר. לפני שהתחלנו ביקשתי ממך אולי להקריא לנו את הפסקה הפותחת של התרגום שלך, אבל בגלל שלא מצאת אותה, אז אולי תוכל להקריא לנו את הפסקה הפותחת ביווני דווקא, שנקבל מהצליל?
אני אקריא לך את זה, או אדקלם לך את זה ביוונית. התרגום עצמו, הסנדלר הולך יחף. העותק שלי נמצא, אני בלונדון כרגע, והעותק שלי בדבלין, אז זה קצת מרוחק. אבל הנה השורות הפותחות. אף אחד בעצם לא יודע בדיוק איך זה נשמע. זה לא נשמע כפי שהיוונית המודרנית נשמעת, כמה שהיא יפה. זה לא נשמע בוודאי כמו השפות הגרמניות או האנגלוסקסיות באנגלית או בצרפתית. אפשר את אותו קטע, אותן שורות, לדקלם ביוונית עתיקה, במבטאים שונים, בין שזה מבטא בריטי או צרפתי או ערבי או ישראלי, בכל מבטא שהוא. מה שאנחנו כן יודעים זה באופן אבסטרקטי יותר את האופן שבו הצלילים מתקשרים אחד לשני. אז למשל אנחנו יודעים שאת האות תטא, ת, אנחנו מבטאים לא ת' כמו שהיא מבוטאת למשל ביוונית מודרנית או בשפות מודרניות רבות, אלא עם אספירציה, מה שאנחנו קוראים במקצוע, זה ת'. זה גם שילוב של מקצב רשמי שהוא נתון באורך של ההברות, והתאמה מוזיקלית שהיא ההתאמה במרכאות הפרוזאית, דיבורית של השפה. אם זה נשמע מביך ומסובך, אז אני אגיד כן, אם מישהו יודע איך להגות את זה, אני אשמח מאוד אם ישלחו לי אימייל קצר עם הקלטה אולי ויסבירו לי מה לעשות, כי אני כבר עשרות שנים ואחרים לא פחות ממני עובדי יצות. אבל הנה, בתור ניסיון. אנדרה מויין פמוסה פוליטרופון הוס מלאפולה פלנקטה אתי טרויס הירון פטוליאטרון פרסי פולון אנתרופון אידן אסטיה קאי נאון אגנו פולד הוגן פונטו פטן אלגיון קטטימון ארנומנון אנטפשיקן קאי נוסטון אתיירון. אלה החמש שורות הראשונות שבה לא נזכר שמו של אודיסאוס באופן משמעותי, אבל הוא האיש שראה, כפי שבפתיחתך מאוד רלוונטית, ראה ערים רבות והכיר את מחשבתם של אנשים רבים. וזה ממשיך ככה אלפי אלפי שורות. הקצב זה שאלה שנמצאת בדיון, כמה מהר או כמה לא מהר ההתאמות, ההפסקה בכל שורה. בוא לא נשכח שבמקור זאת שירה שבעל פה או שירה שפותחה בעל פה, ובכל זאת מה שיש לנו זה טקסט כתוב. אז מה זה? הטקסט שאני מסתכל בו, הטקסט שאתה מסתכל בו, הטקסט של התרגום שלי, דבר אחד בטוח אני יכול להגיד לך עליו, זה לא הומרוס.
אז מה זה?
זה הומרוס, אבל הומרוס מתפרס על פני חוויה תרבותית שכוללת ערים רבות ואת מחשבתם של אנשים רבים, החל מנגיד המאה ה-12 אולי לפני הספירה, איפשהו באיזושהי צורה, וחלה היום וכרגע כשאנחנו משוחחים בו.
כן, אתה יודע, ההערה
אתה...
שלך, יש הקדמה שכתב פרופסור יוחנן גליקר, ואז יש
כן.
הערה על התרגום שאתה כותב, ושם, אתה יודע, אתה הזכרת לי, הפודקאסט נקרא ספריית בבל, בורחס כמובן, יש לו מאמר מופתי, קפקא
בוודאי,
ומבשריו,
בוודאי, כן.
ואני קראתי את ההקדמה שלך, זה היה נשמע שזה אותה הרוח, זאת אומרת, אנחנו לא יכולים לדבר על הומרוס, בלי לחשוב על ג'ויס ועל וירגיליוס ועל דנטה, זאת אומרת, אי אפשר לנתק אי אפשר לחזור למקור במובן הזה.
בוודאי, בוודאי, למרות שיש, היו זרמים של חוקרים שדמיינו במוחם שאפשר לחזור, זאת כמובן פנטזיה חסרת שחר. ידוע, יש אנקדוטה ידועה על המתרגם אלכסנדר פופ, שהתרגום שלו הוא אחד התרגומים הגדולים לאנגלית של הומרוס, וחוקר בקיימברידג' בן זמנו של פופ, בשם ריצ'רד בנטלי, שהוא אחד הפילולוגים והחוקרים הקלאסיים הגדולים ביותר שהיו אי פעם באנגליה, אומר לפופ, זה שיר נחמד מאוד, מר פופ, אבל אסור לך לקרוא לו הומרוס. וזה נכון, זה נכון וזה לא נכון. זה נכון במובן הזה שאי אפשר אף פעם לשחזר את מה קרה, והשאלה היא גם מתי קרה. הומרוס עצמו הוא השירה שיש לנו הקנונית, האיליאדה והאודיסיאה, הם גרסאות אקראיות של מסורת של שירה הירואית, שכמובן במשך מאות ואלפי שנים התגבשו למסורת קשיחה יותר, אבל גם כאן יש וריאציות, לא כל כך וריאציות בטקסט, יש בעיות חמורות בטקסטים העתיקים, אבל לא כל כך בהומרוס. אבל אם אנחנו שואלים מה זה, איך זה עובד, מי אמן, זה כמו שוולטר בנימין אומר על ההיסטוריה, זה ערימה של קטסטרופה אחרי קטסטרופה, וכמובן כולנו אוהבים לפחות את הקטסטרופה הזאת.
כן, מלחמת טרויה זה קטסטרופה שאנחנו כל הזמן חוזרים אליה. בין היתר בגלל, אני כאילו, זה ודאי גם בגלל הומרוס והיכולת הומרוס, הבעיה אומרת, אתה יודע, שאני דיברתי עם אברהם הרואטי, אז הוא, יש את הבעיה אומרת, השאלה
כן.
אומרת, האם היה אדם כזה, והאם הוא חיבר את השירה הזאת ולא את זאתי וכולי. אברהם הרואטי אומר, אין סיבה לשאול את השאלה הזאת באיזשהו מובן, כי מה זה משנה? יש לנו את שתי השירות האלה, ואנחנו מניחים שחיבר כל אחת מהן בנפרד מישהו. כאילו יש איזו אחדות בתוך היצירה, זה לא איזה כל מיני חיבורים. מה הדעה שלך על השאלה הזאת? כי שוב, הקדשת לספר.
כן, השאלה היא שאלה שמטרידה חוקרים, הרבה מאוד חוקרים, הרבה מאוד זמן. אני מסכים עם הרואטי שבמובן מסוים אין טעם בשאלה, במובן אחר השאלה סגורה. זאת אומרת, אם אנחנו מקבלים את ערכי הביקורת כפי שהם, במרחב הכללי יותר לפחות, בימינו אלה, ומסכימים ששיר או יצירה ספרותית או כל דבר אחר הוא לא תוצר של סטטי שנוצר למשל, אולי חובר במאה השמינית או השביעית או מתי שלא יהיה לפני הספירה, אלא תוצר מורכב של אין ספור מרכיבים חלקם ידועים, חלקם בלתי ידועים. כך למשל הזכרת את וירגיליוס ואת האנאדה, או את, אפשר להגיד, ג'יימס ג'ויס בעת המודרנית. כל אחת מהיצירות האלה משנה את הפרספקטיבה של הקורא, במידה והוא מכיר אותן, על הומרוס. אז כשדרק וולקוט, חתן פרס נובל בשירה הומרוס, כותב על אשיל ואקטור ואלן, אלא שהם כולם חיים בסנט לושה, באיים הקריביים, אם אתה מכיר אותו, הוא משורר לא קטן, אי אפשר למחוק את התודעה הזאת ממוחנו בשעה שאנחנו קוראים את הומרוס ביוונית או במקור או איך שלא יהיה, ומשליחים אותו לעת העתיקה, לעידן העתיק הקדום. רוצה לומר, זה תמיד מצרף של אין ספור של מרכיבים שמתערבבים ומתערבלים בתודעה של כל אחד מאיתנו, כל אחד באופן קצת שונה, ויוצרים משהו. זאת אומרת, אם אני צריך לתת הגדרה טכנית של האובייקט שאנחנו דנים בו, אז אני אגיד, זה מין משהו כזה. זאת ההגדרה הטכנית המדויקת ביותר שאני יכול לתת, והיא מדויקת מבחינה מדעית, דרך אגב. זאת אומרת, אנחנו בשלב זה יכולים לדבר על מכניקת הקוונטים, ולהסביר למה משהו זה ההגדרה המדויקת, הרבה יותר, למשל, מהגדרה שתעקוב אחרי ניסוחים על פי חוקי המכניקה של אייזק ניוטון.
כן, הכל בתנודה באיזשהו מובן, ואנחנו, כן, כמו שאתה אומר, גם כשאני מגיע להומרוס, אני מגיע אחרי שקראתי את יוליסס, אולי הייתי צריך לעשות זה הפוך, אבל התחלתי שמה,
כן.
ואני כאילו רוצה לשאול, אבל עדיין יש איזושהי דמות שנגיד היוונים מדברים עליה, ומעניין אותי, למה היא עיוורת? למה כל הזמן מדברים על הומרוס כעיוור?
קודם כל, אנחנו לא יודעים אם הוא היה עיוור או לא, אבל יש כמובן הרבה הפניות. ההפניה המוקדמת ביותר להומרוס היא בתור המשורר העיוור, בלי הזכרת שמו של הומרוס כמובן. הקישור במובן מסוים הוא פשוט מאוד. בספר השני של האיליאדה, בפתיחה, השורה 482, בשביל לדייק, פתיחה של מה שנקרא הקטלוג של הספינות, שזה רשימה ארוכה ולטעמים מודרניים לא תמיד מעניינת, של מי שהגיע לטרויה ונלחם, כל ספינה מכל עיר, מכל אי, עם המלך או המנהיג שלה, כמה אנשים היו בכל ספינה וכן הלאה וכן הלאה. אז בפתיחה הזאת, המשורר אומר, שירי לי מוזה, את שחיה באולימפוס, שהרי את בת על מוות, והיית בכל מקום ויודעת הכל, ואנחנו רק בני תמותה, ויודעים רק שמועות, דברי שמועה. ההנחה היא שהאמת, באלף רבתי, נמצאת לא כאן מול עינינו, אלא שם. ולראות את העולם בעינינו, ולראות את העולם החולף, לראות את השמועות שהן כאן היום ונעלמות מחר, ולראות את האשליה ולא לראות את האמת, לא לראות את המציאות. ובכדי לראות את המציאות, במרכאות, צריכים להתבונן בעיניים אחרות. ולכן הומרוס עיוור, והנביא טרזיאס, שמופיע באודיסיאה כמובן בספר ה-11, ומופיע באופן עוד יותר מפורש כמובן בשירה הטרגית היוונית, ובפרט במחזה אדיפוס המלך של סופוקלס, טרזיאס הוא גם עיוור. זו איזו מין תפיסה אפיסטמולוגית טרנסנדנטית שאפשר לפרק אותה אחר כך, בין אם אתה רוצה לפילוסופיה בדרך אחת, פילוסופיה אפלטוניסטית, ואולי בצורה אפילו יותר מעניינת, לפנומנולוגיה של מרטין היידגר ואחרים. לא רוצה לעשות את זה לשיחה פילוסופית כאן, אבל להיות עיוור זה להיות בקשר עם האמת ולא עם האשליה החולפת של השמועה, של השיח אנושי בתמותה. ואני אוסיף לזה רק מילה אחת, המילה שהמשורר בפנייה מאוד נדירה שחושפת את עצמו, כי בדרך כלל המשורר האומרי לא מדבר על עצמו, אבל בשיר השני של האיליאדה, כשהוא כן אומר, המילה שהוא אומר, הוא אומר, אנחנו בני תמותה ואנחנו יודעים רק על השמועות. הוא משתמש במילה קלאוס. קלאוס היא המילה היוונית שעומדת במוקד השירה האפית והשירה ההירואית. ופירושו המוניטין, התהילה הבלתי פוסקת שאינה בת תמותה של הגיבור ההומרי. ומה שמעניין זה שאותה מילה בדיוק, קלאוס, עומדת בלב ליבה של השירה האפית בתור האידיאל. העיקרון הוא פשוט. בתור בני תמותה, כל הגיבורים, אפילו אלה שיש להם הורים בני אלים, כל בני התמותה הם כאן היום ומחר אינם. והשאלה היא עכשיו, איך מתמודדים עם בעיית התמותה? והפתרון ההומרי הוא להגיד, אני בר תמותה, אבל אם אני גיבור, אני אלחם, אפגין את כושרי הנשגב, תוך סיכון חיי, והגיבורים ההומרים לא אוהבים למות, הם לא מתאבדים, אבל הגיבור ההומרי מסכן את חייו על מנת שהוא יקבל את ההערכה של גיבורים אחרים, יזכה לתהילה, ואז כמובן משורר יבוא וישיר את תהילתו וישמר אותה לנצח. וזאת תגובה למצב הקיומי של היות בן תמותה, בשירה האומרת לפחות. אז זה המילה קלאוס, תהילה. היא במרכז ההוויה האומרת. ובדיוק אותה מילה משמשת כאן, בפיו של המשורר ההומרי, שאינו מזכיר את שמו אף פעם, אינו קורא לעצמו אף פעם הומרוס, אותה מילה משמשת גם לציין שמועות עורבא פרח.
כן, אתה יודע, בספר השמיני של האודיסאה, אודיסאוס נמצא אצל הפאקים, ויש את המשורר, עוד משורר, והוא גם הוא תואר כעיוור, וזה קטע כל כך יפה שהוא, המשורר שר שני שירים, אחד על האלים והשני על מלחמת טרויה, וכשהוא מסיים, אודיסאוס שלא מזדהה עדיין כאודיסאוס בפני הפאקים, אומר לו, תשמע, זה כל כך מרגש, קודם כל הוא בוכה, זה כאילו היית שמה וראית את הדברים. וזה
בדיוק.
מזכיר אותי לפתיחה של שני השירים, גם האיליאדה וגם האודיסאה. הבקשה של המשורר, שבעצם מה, המוזה תשיר מתוכו, זה לא הוא ישיר?
כן, ודאי. ודרך אגב, יש ספר נפלא על זה באנגלית, של משה ברס, על עיוורון בעולם העתיק, שהוא ספר יוצא מן הכלל. יש הפרדה אפיסטמית, זאת אומרת הפרדה של מהות הידע ומהות האמת בעולם העתיק, והיא לא הפרדה, זה תמיד הרבה יותר מורכב ממה שאנחנו מספרים, הפרדה קיומית בין הראייה, חוש הראייה, החוויה הוויזואלית והחוויה שבשמיעה. ובמובן אחד היוונים תמיד נותנים עדיפות לחוויה של הראייה. אם אני עומד, פייק ניוז, דיפ פייקס, וכל החוויה הדיגיטלית שלנו, בוא נשאיר את זה בצד כרגע, אבל אצל היוונים לראות זה לראות את האמת. זאת אומרת, אם היית שמה, וראית את המלחמה, וראית את הגיבורים, אז אתה יכול, אתה יודע בדיוק מה קרה, ואתה יכול לספר, וזאת האמת. וזה בדיוק העניין שהמוזות, בגלל שהן בנות על מוות, יכולות להיות בכל מקום, כל הזמן. בשעה שאתה ואני, אודיסאוס ואכילס וכל גיבורי יוון יכולים להיות רק במקום אחד בזמן אחד, ולכן הידיעה שלנו משתנה כל פעם שאנחנו מסתובבים סביב, אם אנחנו מסתכלים על וזה, על קד יווני מזווית אחת, אנחנו רואים ציור של גיבור אחד, אם אנחנו צועדים שלושה צעדים ימינה או שמאלה, אנחנו רואים אותו בזווית אחרת ורואים משהו אחר. עכשיו השאלה היא, איזה מן הזוויות היא הזווית הנכונה? והתשובה של הומרוס במובן מסוים, והתשובה שלי גם, אני מקבל, או לפחות אני מקבל, קטונתי, אבל אני מקבל את התשובה של הומרוס, היא לא, צריך להיות תמיד בתוך בן על מוות מסביב. וזאת בדיוק גם הסיבה שבגללה אנחנו אומרים שאין הומרוס אחד. אין הומרוס אחד, מפני שאתה קורא אותו בדרך אחת, ואני קורא אותו וכל אחד מהמאזינים, כל אחת מהמאזינות קוראת אותה, אותו, את הספר באופן אחר, ומגיבה בדרך אחרת שכרוכה בחוויה הבלתי ניתנת לכימות או לשחזור האישית שלה. אנחנו משתפים איכשהו בחוויות, אבל זהו שיתוף מוגבל מאוד, מוגבל מאוד. וזה שיתוף שעובד בחיים, אבל לא תמיד. וזה היופי השביר של החיים. אם אפשר לומר כך.
כשאני קורא באיליאדה ובאודיסאה, אני מרגיש ש... אתה יודע, יש את המושג הזה, הקסם שהוסר מן העולם, מקס ובר. המהפכה המדעית באופן סכמטי הסירה, אנחנו עכשיו מסתכלים על העולם כמו איזה מכונה ענקית, היקום. לא ככה בעולם של הומרוס. שם ממש אחרת, הלילה והיום הם מלאים, השמש והירח, אפילו השחר היא אלה, עם האצבעות הברודות שלה. טוב, אני חושב, אכילס, כשהוא ממלא נהר בגופות, הנהר מתעצבן ומנסה להטביע אותו. וגם אתה מדבר שם, אני ראיתי כמה הזכורים שלך לעניין המאוד יפה הזה, שהמילים מתוארות כבעלות כנף, כשמישהו מדבר. והמילים שפורצות מגדר השיניים. ואני רוצה לשאול, זה מזכיר לי תרבויות ילידיות כאלה, לא?
הביטוי שאתה מזכיר אותו בצדק גמור, מילים מחונפות או מילים בעלות כנף, אפאה פטרואנטה, אפאה זה הרבים של אפוס. זאת אומרת, אצל הומרוס וביוונית העתיקה, אפוס זה קודם כל מילה, דבר. ואחר כך אוסף כל מיני שימושים, כולל השירה האפית, כולל מקצב, כפי שהוא נקרא, אקסמטרי, שהוא המקצב של השירה האפית וכן הלאה. ויש מחלוקת גדולה, לגבי מה פירוש מילים מחונפות. האם זה מילים שהדובר אומר ברצף מהיר, כמו משב כנפיים מהיר? יש כל מיני פירושים לזה, וחלק מן היופי של הביטוי הוא שהוא לא מוסר את עצמו לחלוטין לידיו של הקורא. זאת אומרת, הוא תמיד שומר על איזה מרחק הרמנויטי, מרחק ביקורתי. וזה היופי, אתה יודע, גם הכרמל האי נראה, כפי שזלדה קוראת לו, שהוא, הכרמל הוא נפלא, אני נולדתי על הכרמל, אבל הכרמל האי נראה, זה שאין אנו רואים בעינינו בנות התמותה, הוא הכרמל הנפלא ביותר. האם זה, אתה מזכיר את ובר ואת הטיעונים שלו כלפי הטכנולוגיה, היום אנחנו רואים את ההוויה הקיומית באופן הרבה יותר קרוב להומרוס. זאת אומרת, התפיסה שמאופיינת על ידי המדע הקלאסי, מדע קלאסי זה בעת המודרנית המוקדמת, החל מדקארט ובהתגלמותו במקסוול וניוטון וחוקרים אחרים. המדע המדויק זה מבוסס על ידע טכנולוגי אלגוריתמי, אם אפשר להתבטא ככה, זה, מקווה שזה לא מסבך את העניינים יותר מדי. זה מדע שהיום אף אחד לא, זאת אומרת, הוא נחמד, הוא פרקטי, אף אחד לא עושה מדע כזה היום. אם תלך לג'נבה, לסרן, ותגיד, אני רוצה לחקור את האטום על פי ניוטון, יראו לך בנימוס או שלא בנימוס את הדלת ויגידו לך תודה רבה ושלום, ויעשו את זה מיד ולא אחרי רגע של מחשבה. כי רוב המדע שאנחנו עושים היום, רוב המחשבה החברתית שאנחנו עושים היום, וחלק גדול מהמחשבה השירית והספרותית שאנחנו עושים היום, פועל בעקרונות הרבה יותר גמישים, כמו אותה מילה שהיא בעלת כפל משמעות, גם האמת הצרופה והתהילה הנצחית של הגיבור האומרית, וגם השמועות החסרות שחר שבני תמותה שומעים. אז התפיסה ההומרית היא היום הרבה יותר קרובה, וזאת זה אחד מ, אם תרצה, מקורות העושר המחקרי שלי, שאני יכול לדבר היום על הומרוס במונחים שהם עדכניים לגמרי. זאת אומרת, אני בכתיבה האקדמית שלי מדבר על מכניקת הקוונטים, באותם מילים שבהם אני מדבר על הניתוח הפילולוגי של ביטויים הומריים שחוזרים על עצמם, והשירה שבעל פה בעת העתיקה, בתקופה הארכאית ביוון.
אני הבנתי את המילים בעלות כנף או מכונפות כמשהו ליטרלי, כאילו המילים באמת יש להם כנפה, זה מין תפיסה שכל הטבע חי וזה, אתה אומר שיש פרשנויות יותר אלגוריות, מטאפוריות של הדבר הזה.
זה הערה מצוינת, זה הערה נפלאה. אתה מזכיר מטאפורה. סוגיית המטאפורה היא אחת מהסוגיות הפילוסופיות הלשוניות. המטאפורה היא בלב השפה, והיא בלב השפה קודם כל, זאת אומרת, זה לא שיעור בפילוסופיה מה שאנחנו עושים, זה לא שיחה פילוסופית, אבל נחשוב על העובדה הפשוטה שהמילים תמיד נמצאות, מה שלא יהיה. המילה הכי קונקרטית שאתה יכול למצוא היא תמיד במרחק בלתי ניתן לגישור מן המציאות. זה עיקרון בלשני שגם העתיקים ידעו אותו, דרך אגב, דמוקריטוס כבר ידע עליו, שלא לדבר על פרדיננד דה סוסר או אחרים. אז כשאני אומר סוס, המילה סוס או אקווס או היפוס או שוול או פרד או כל מילה אחרת שיש לנו, היא לא בעל חיים, בעל ארבע רגליים שעושה קלופ, 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 שאפשר לרכב עליו או לרתום אותו לעגלה, או רתמו אותו לעגלה, אני לא יודע בדיוק מה עושים איתו היום בעידן המודרני, אבל רוכבים עליו, מתחרים איתו. אז אם אנחנו חושבים על האטימולוגיה של המילה מטאפורה, מטא, העברה, פורה מן הפועל פרו, העברה מכאן לכאן, שמציינת את המרחק. אז השפה במהותה היא דבר שמתחמק מאחדות התפיסה והמציאות. ואז כל ביטוי שאנחנו מבטאים, בין שאנחנו משתמשים במילים כביכול רגילות לגמרי, ובין שאנחנו מדברים על הים הכהה כיין, או בין שאנחנו מדברים על מילים מחונפות, או בין שאנחנו מדברים על הזריחה ורודת האצבעות, אאוס, האלה אאוס, ורודת האצבעות. אנחנו תמיד מדברים, וזה מה שאמרנו קודם, זאת אומרת, הביטוי מילים מחונפות תמיד שומר על עצמו בפני הקורא, הוא תמיד שומר על מרחק מן הקורא. האם אלה מילים ממש עם כנפיים? האם אני חושב על המילים שאנחנו אומרים בתור ציפורים, או אולי בתור בעלי חיים אגדיים, בעלי כנפיים? המרחק בין האגדה או בין הדמיון לבין ההיגיון, מה שהיוונים קראו לו, וזו חלוקה מאוד חשובה ביוון, ההבדל בין מיתוס ולוגוס, כבר הרבה מאוד שנים הוא הבדל שחוקרים והוגים וכותבים, בוחנים באופן ביקורתי ואומרים, זה לא שני עולמות נפרדים. מילים מחונפות, האם זה הלכה למעשה מילים, האם זה ביטוי מטאפורי, האם זה ביטוי חסר משמעות, שאני פשוט אומר אותו מפני שאני רגיל להגיד אותו, כמו כשאני מדבר על עניבת פרפר, אני לא חושב על פרפרים. ביטוי, מה פירושו? מתי משתמשים בו? אז אם אתה שואל אותי, אז התשובה המקצועית שאני נותן לך הוא, אני לא יודע. והייתי קורא תגר על כל אחד מחוקרי הומרוס וחוקרי העת העתיקה מידידיי, קהילייה לא כל כך גדולה, אני מכיר את רובם באופן אישי, שיגידו לי מה פירושו של דבר, או הציבור הרחב, שתקום מישהי ותגיד לי מה פירוש המילים, מילים מחונפות. כי אני, באופן מקצועי, לא יודע.
אני אגיד לך למה אני חושב שזה ליטרלי מילים מחונפות, זאת אומרת
כן.
זה ממש, כי תחשוב על המגפה שמספרים לנו בספר הראשון של
של
האיליאדה,
האיליאדה, כן.
המגפה שבתוך המחנה היווני, היא
כן.
מתוארת כחצים שאפולון יורה על המחנה. אז
נכון.
האם זה חצים אמיתיים או לא? נראה לי שכן, כי גם באודיסאה זה חוזר שוב ושוב, שאפולון יורה חצים או
הפולני,
ארטמיס, או... אז
כן.
יש איזה משהו גופני, כאילו פיזי, ושוב, הלילה והיום הם אלים.
כן.
אין להם תפקיד כל כך גדול, חוץ מלהיות לילה ויום, אבל כן.
אתה כבר מכיר את התשובה שלי. כן ולא.
ולא.
אז בוא אני אגיד לך, אתה צודק לגמרי לגבי אפולו. הוא האל הקשת. ובכל בפסל הידוע של אפולו בלבדיר, שהוא הפסל הקלאסי הידוע ביותר, שווינקלמן פתח בו את ההיסטוריה של האומנות בעת המודרנית. ובפתיחה של בספר הראשון של האיליאדה, בהחלט אפולו מתואר כאל האל הקשת, וכל האפיתטים שלו קשורים ביכולתו ובפעילותו ובזהותו כקשת, ויש לו אשפת חיצים, והאשפה החיצים מרשרשים או משמיעים קולות כאשר הם בתוך האשפה כי הם נעים. כן, במובן מסוים בהחלט חיצים במובן הפשוט ביותר. מקל עם חוד בצד אחד, עם כמה נוצות בצד השני, עם עוד מקל שהוא גמיש יותר, עם חוט על המקל, אתה מושך את החוט, מחזיק את החץ, משלח אותו והוא נכנס ופוגע בקורבן והורג, בין שזה את הפרדים ואת בהמות המסע של היוונים בצד בצבא או בחיל היווני, ובין שזה את הגיבורים עצמם. ימים רבים. ומביא למגפה, אז אתה יכול להתחיל לשאול, רגע, אז המגפה זה חיצים? או... יש כל מיני שאלות. אבל אתן לך דוגמה. אחד הביטויים הנפוצים לחץ, לפני שנים כתבתי מאמר על זה, ואחד הביטויים לחץ, אחד האפיתטים, זאת אומרת, השמות התואר החוזרים המסורתיים של חץ באיליאדה ובאודיסאה, זה ביוונית דוליכוס קיוס. דוליכוס זה ארוך, סקיוס זה צל. חץ ארוך צל, או חץ בעל צל ארוך. ובדרך כלל זה מופיע בהקשר מסורתי, שאומרים, כך וכך, הגיבור זה וזה, שילח מקשתו חץ בעל צל ארוך. חוקרים שאלו, מה עניין צל ארוך לחיצים? שהרי מה שמעניין אותנו בחץ זה לא הצל, ואפילו לא החץ עצמו, אלא חודו המבריק. זאת אומרת, לא החשוך והאפל, אלא חודו של החץ, שזה בדיוק הדבר שפוגע במטרה והורג. Make sense? כן? נכון?
כן.
אז פתאום שנדבר על חיצים, על הצל של חיצים. שלא לדבר על זה, מסתורים גדול. כשאנחנו משלחים חץ, אנחנו מסתכלים עם המבט שלנו, בעיניים העיוורות שלנו, כן? זאת אומרת, לא בעיניים המוחשיות, אלא בעיני דמיוננו, אנחנו מסתכלים על החץ כשהוא אף, וזה מה שמעניין אותנו, כי החץ הוא, אם הוא מחטיא את המטרה, אז המטרה, הגיבור שאליו זה נשלח חי, ואם הוא פוגע במטרה, אז הגיבור מת. חיים ומוות. הדבר שלא מעניין אותנו, זה הצל של החץ המעופף, שנמצא בכלל על הקרקע. ולהבדיל מזיקיות, אנחנו לא מסוגלים להסתכל בשני כיוונים בעת ובעונה אחת.
כאילו זה לא נראית לי בעיה כל כך קשה, זה פשוט כאילו אתה שומע חץ
הבעיה
ארוך, זה
סיבילית.
נראה מאיים פשוט, זה צל שזז לאורך הרבה
בלי
הרבה
ספק,
זמן.
בלי
כן.
ספק. אבל אם אנחנו חושבים שמילים הן מדויקות, וזו בדיוק כל משורר שתהיה, בין שאתה מדבר על טי.אס. אליוט, בין שאתה מדבר על לאה גולדברג, בין שאתה מדבר על יונתן רטוס, יש דיוק במילים. אז אנחנו חוזרים לשאלה, מה פירוש אותו חץ עם הצלע הארוך שלו? יש מצב אחד בעיקר, שבו אנחנו רואים צל ארוך מחובר לחץ. וזה מתי? מתי אנחנו רואים את הצל ואת החץ ביחד? זה מתואר בהומרוס הרבה פעמים. יריתי את החץ, כיוונתי למטרה, החץ פגע במטרה. זה באמצע היום, כי הגיבורים ההומרים לא נלחמים בלילה. בלילה זה הכל מונקי ביזנס, משימות ריגול, אבל לא מלחמה. אז רק באמצע היום נלחמים. מה קורה כשהחץ פוגע במטרה? אני רואה גם את החץ וגם את צילו הארוך. רוצה לומר, כשהומרוס מתאר גיבור שמשלח חץ בעל צל ארוך, הוא מקדים את התוצאה לפעולה. והוא מספר לנו שאותו חץ זה חץ בעל צל ארוך שבבוא היום, בבוא הרגע, בעוד כמה שניות אולי, יפגע במטרתו ויהרוג, כלומר יעביר גיבור שעד עכשיו היה אקזמפלר נפלא של העוצמה האנושית לעולם הדס, לעולם המוות. וכפי שאתה יודע, באודיסאה, אכילס לא כל כך מרוצה ממצבו בתור מלך המלך המתים. הוא אומר, אני מעדיף הייתי להיות העבד של איש עני מאוד, ובלבד מאשר להיות מלך על כל רוחות המתים. עכשיו, אם אתה שואל אותי, האם זאת הפרשנות המוחלטת של המילה? אני אומר, לא, אני לא יודע. זה משחק, חלק מהפלא, מהנס, זה שרומר עושה מין ארגז חול גדול כזה שאתה יכול ללכת בו לאיבוד. אתה יכול לשחק ולשחק ולשחק ולבנות עוד מגדל קטן בחול, ועוד מגדל, יבוא מישהו ויהרוס לך את המגדל. אתה יודע, חוקרים...
אוהבים.
כן. את סופרים תרבה חוכמה. אז אתה בונה מגדל, לוקח לך לפעמים כמה שנים, בא מישהו ורומס אותו, ואז בונה אחר, ואולי אתה תרמוס את המגדל שלו.
כן, אני באמת רוצה לחזור לרגע הזה שאכילס, זאת אומרת, אודיסאוס מגיע להדס ביחד עם המלאכים שלו, ו...
הוא מגיע לבד. בהדס הוא פוגש רק את המלאך שלו, אלפנור, שנפל מהגג. זה היה מין טמבל כזה, והוא כן, היה כן. קצת שטוי, והתחלק ונפל מהגג, ושבר את מפרקתו, ואודיסאוס פוגש אותו בעולם המתים, בהדס.
כן, ומבקש שיקבור אותו וכולי, שהוא נראה אחד מהיחידים שאודיסאוס קובר, אבל אני מנחה איזה מועדון קריאה על פנטזיה, ובין היתר אנחנו באודיסאה ברגע הזה, וכאילו אני חשבתי על הרגע הזה כתשובה לשאלה שאנחנו לא ידענו שהיא שאלה בכלל. כי אם באיליאדה אנחנו התחלנו עם ה... וגם אתה מתחיל נורא יפה את הספר שלך על הומרוס, בניתוח של שתי המילים הראשונות, זאת אומרת, של האיליאדה ושל האודיסאה, הזעם מול האדם. אז אם באיליאדה יש לנו את הזעם של אכילס, ואת הבחירה שלו, יש בפניו בחירה, הוא יכול למות צעיר וגיבור ולהיזכר לעד בטרויה, או שהוא יכול לחזור הביתה. אז אנחנו מקבלים את התשובה באודיסאה, לא, הוא אומר בעצם, לא היה שווה לי למות צעיר. הייתי מעדיף להישאר זקן ו... אז זה לא כאילו חותר קצת תחת, זה אולי גם הגאונות של הומרוס, חותר תחת כל התהילה וכל הזיכרון והניסיון להפוך לשיר?
בוודאי, בוודאי זאת הערה יוצאת מן הכלל. לא רק שבאודיסאה אכילס משליך אל הצד את כביכול תהילתו ומבקש את החיים, אלא באיליאדה עצמה. הרי אחרי הספר הראשון, אחרי המשבר בין אגממנון ואכילס, אכילס אומר, שוברים את הכלים, מספיק, אני לא רוצה להילחם. ונקודת המפתח בביטוי, בהבנה, בתבונה של ההוויה ההירואית של האיליאדה, מופיעה בספר התשיעי של האיליאדה, בשורה 307, אכילס אחרי שאכילס נסוג, מסרב להילחם, הדברים, המלחמה לא כל כך מצליחה ליוונים, כפי שאנחנו יודעים. ובשלב מסוים, אגממנון אומר, בסדר, בסדר, נשלח משלחת לבחור הזה, לאכילס, ונבקש ממנו שיחזור, ואני אתן לו כל מיני מתנות, שזה חשוב מאוד, כי המתנות זה מה שמוכיח שהגיבור הגיע להישגים. זאת אומרת, זה חלק מהמכונה הקטנה שבסופה נוצרת תהילת על מוות. אז גם הם אומר, בסדר, נשלח את אודיסאוס, נשלח את פויניקס, נשלח אותם לדבר עם אכילס ולשכנע אותו. ואודיסאוס אומר לאכילס, תשמע, תרחם על החבר'ה, תבוא אותי לכם. ואכילס נושא נאום מפתח בספר התשיעי, שבו, זאת אומרת, אכילס הוא לא רק הגיבור הגדול ביותר של האיליאדה, אלא הוא גם זה שהבנתו היא העמוקה והטרגית ביותר. מפני שהוא מבין שכל שאלת התהילה בת על מוות, כל הנצח הזה, כל המנגנון ביסוד כל המערך החברתי והאישי, הפרקטי והפילוסופי, כל המערך הערכי של הגיבורים של האיליאדה, קורס ונעלם ברגע שמתבוננים בו בעין מפוקחת, וברגע שמבינים שהתהילה אינה תחליף לחיים. עם כל זה שהחיים, כפי שאכילס מבין אותם, הם בני חלוף, בני הרגע. וזה אחד מהרגעים הטרגיים, שבו אכילס בכוח תבונתו מבין שעולמו חרב, ועולמו חרב לא מפני שהוא מבין שהוא הולך למות, אלא חרב מפני שהוא מבין שיש מתח בלתי ניתן לגישור בין החיים והאופן שבו העולם האומרי, הגיבורים האומרים, הערכים האומרים מתנהלים. וזה בקע טרגי, שסע טרגי, שאין לגשר אותו. וזה עוד לפני שבכלל פטרוקלוס יוצא ונהרג. זאת אומרת, אכילס נשרף מבפנים עוד לפני שבכלל הוא התחיל את כל המהלך הטרגי שלו. ודרך אגב, אם קוראים את האיליאדה, אז בספר השני יש דמות שמופיעה בשם טרסייטיס, אז המצח, טרסיס פירושו עזות מצח, שקורא תגר. אגממנון מחליט לנסות את הצבא ואומר, טוב חבר'ה, בואו נחזור חזרה, בשביל מה להילחם כל כך הרבה זמן, זה כואב, חבל על הזמן. לאסונו הצבא אומר, כן, רעיון מצוין, בואו נלך הביתה, יאללה חלאס חבר'ה, למה להילחם פה בשטויות האלה? ואחד מהנציגים הבולטים שלהם, ויש שאלה מי הוא, אם הוא חייל פשוט או אם הוא אחד מהמלכים, טרסייטיס אומר, רגע, למה שנילחם פה? אגממנון, אנחנו אוהבים את הנשים שלנו כמוך. למה שאנחנו נילחם בשביל לעזור לך? למה שנילחם בשעה שהחיים כל כך יקרי ערך? וזה בדיוק, ומן העת העתיקה, כותבים, הכירו בזה, ובדיוק הטיעון של אכילס. רוצה לומר, הגיבור הכי גדול, והמסית הכי גדול, שמתואר בתור מכוער, עם מעט מאוד שערות, עם ראש מעוות, צולע. זאת אומרת, הכיעור החיצוני שלו מקביל לכיעור כביכול הפנימי שלו. אבל התוכן של הדברים שלו הוא בדיוק התוכן של נאומו של אכילס בספר התשיעי. וזאת הטרגדיה, שפתאום אכילס מכיר בזה שעולמו חרב מבפנים, קורס מבפנים. ומפה, כאשר פטרוקלוס, החבר הטוב והסימפטי שלו, אומר, תן לי להילחם בהקטור וללבוש את השריות שלך, והוא מת, וכמובן, אם דמות לובשת שריונו של אכילס נהרגת, אז בעצם אכילס מבין שהוא עצמו נהרג באופן פיגורטיבי. ושלב אחרי שלב, אכילס מבין שאין טעם לחייו. כשמשום הוא מבין בדיוק באודיסאה, בספר ה-11 של האודיסאה. הוא מבין שחייו אינם חיים. שעולמו קרס וקורס מסביבו, והוא קרס כשהוא היה בחיים, והוא קרס לפני שפטרוקלוס מת, והוא קרס אחרי שפטרוקלוס מת, והוא קורס אחרי שהוא רודף אחרי הקטור והורג אותו. אסונו של אכילס, והסיבה שהוא, אם אתה רוצה, גורר את גופתו של הקטור מאחרי המרכבה שלו עוד ועוד ועוד, ושבמובן זה, כאשר אכילס הרג את הקטור, כאשר הוא הורג את הקטור, הוא מאבד את הסיבה לחיות. זאת אומרת, הוא לא רוצה שהקטור ימות, מפני שברגע שהקטור ימות, אין לו יותר את מי להרוג. אין לו יותר לאן להפנות את הזעם, את המניס, את הזעם התמטי האדיר הזה, וכולם באודיסאה, באיליאד כועסים, נכון? זה לא רק אכילס, אגמנון כועס, אודיסאוס כועס, וטרסייטיס כועס, ואפולו כועס, וכולם, כולם, 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 הקטור כועס, כולם כועסים. זה עולם של אנשים כועסים. טרגי. כשאכילס הורג את הקטור, הוא מבין שהוא הרג את הקורבן שלו, ושאין לו יותר את מי להרוג. אולי, לדעתי לפחות, זה הדבר הנורא מכל. זאת אומרת, עכשיו שהוא ניצח, אין לו מה לעשות. הוא הרג את כולם.
אני חושב על אודיסאוס, שכל היום מדבר על יום השיבה שלו, זה גם, הוא...
כן, ודאי.
זה המטרה הגדולה שלו, וכן, ויש שם איזה רגע שאם אנחנו מתחילים את האודיסאה בארבעה פרקים הראשונים, שבכלל אודיסאוס לא נמצא, ורק רואים
כן,
מה קרה
תלמחת.
כשהמלך לא נמצא, והבית שלו
כן.
לא בסדר, הכל בבלגן,
כן.
ויש את המחזרים, אז
כן.
כששואלים אותו למה הוא רוצה לחזור, הוא לא אומר אשתי והבן שלי, הוא אומר הרכוש שלי, הוא... זאת הוא רוצה לחזור בגלל הכבוד שלו, ובאמת, אולי בגלל זה האודיסאה נגמרת רק אחרי שהוא חיסל את המחזרים והבית שהוא שלו.
באופן רצחני, באופן רצחני.
ירה בהם גם מחצים, בין היתר.
האודיסאה מבינה את זה מצוין, דרך אגב, מפני שאודיסאוס מתואר פעם אחרי פעם, זה שוב, זה אחת מן הפורמולות, הביטויים החוזרים של האודיסאה, ובתרגום הייתה שאלה גדולה, איך לתרגם את הביטויים החוזרים, ואם לחזור על אותן מילים בדיוק. אודיסאוס מתואר בתור אב רחום לעמו. פטרד הוס אפיוס אהן. אז עכשיו תחשוב על הסוף של האודיסאה. הוא הרג את כל המחזרים. עכשיו בני משפחתם של המחזרים באים לא בדיוק מאושרים מזה שהבנים שלהם נהרגו. אודיסאוס וחבר מרעיו, הוא רוצה לקפוץ ולהרוג את כולם. כמובן, אם הוא יהרוג את כולם, לא יהיה אף אחד באיתקה, הוא יהיה מלך על אי בלי אנשים. והאודיסאה מסתיימת רק כאשר זאוס ואתונה, אתנה, אומרים לאודיסאוס, תשמע, בסדר, מספיק, עכשיו תעצור, עכשיו תהיה מלך, עכשיו תהרוג את כולם, עכשיו תעצור ותהיה מלך. ועוד פרט חשוב, זאת אומרת, אנחנו תמיד חושבים על האודיסאה בתור, ואני חשבתי במובן מסוים, בוודאי כאשר תרגמתי על האודיסאה בתור סיפור פנטסטי מבדר או מענג או נהדר. הדוגמה, דרך אגב, המודל שלי לתרגום, היה תרגומו הפלאי של יונתן רטוש לספרו של קנט גרם, הרוח בערבי הנחל. שזה סיפורי בדים על האחברוס והחפרפר והתחש והקרפד בעברית שאין שנייה לה. אבל אנחנו חושבים על האודיסאה ועל אודיסאוס בתור סיפור מבדר עם גיבור שכל מטרתו וכל רצונו הוא לשוב ולהתאחד עם אשתו ולחזור הביתה. המושג של שתיבה הביתה, הגעגועים הביתה, אותם געגועים לשיבה, לנוסטוס, נוסטלגיה, כן? נוסטוס זה שיבה, אלגוס זה כאב. הכאב של הרצון לשוב הביתה. לפעמים אנחנו חושבים על האודיסאה בתור סיפור כל כך מודרני. בתור סיפור שעובד לנו כל כך טוב בעת המודרנית. אולי קצת יותר, למרות שאני כיום לא בטוח בזה, מהאיליאדה. אבל בואו לא נשכח. מה עושה אודיסאוס אחרי שהוא חוזר הביתה? אחרי שהוא חזר הביתה בסוף האודיסאה. יש לנו שרידים, יש שירה הירואית ושירה אפית שמקיפה את הפואמות של האיליאדה והאודיסאה ויצירת הומרוס הרשמית, וזה נקרא המחזור האפי, the epic cycle, kyklos epikos, kyklos כמו cycle, זו אותה מילה, החישוק האפי. אחד השירים האפיים שם הוא טלגוניה, השירה על בנו של אודיסאוס טלגונוס, שהולך ונשמע לך מוכר מהאודיסאה, אז כן, זה בדיוק מוכר מהאודיסאה. טלגונוס, זה שנולד במרחק, בנו של אודיסאוס מקירקה. ואחרי שאודיסאוס מגיע הביתה, מה הוא עושה? הוא אומר, טוב, בסדר, פנלופי, אהבתי אותך, נחמד מאוד, רציתי נורא 20 שנה לחזור הביתה, 10 שנים של המלחמה, 10 שנים של הנדודים שלי באודיסאה, עכשיו הגעתי הביתה, מה אני עושה עכשיו? להתראות. אני הולך לצאת למסע חדש. ביי ביי. והסיפור הוא איך אודיסאוס מוצא את מותו, ויש לזה רמז או רמיזה בספר ה-11 של האודיסאה. אבל זה לא, אם אריסטו אומר שלכל עלילה, לכל מיתוס, מיתוס זה עלילה באריסטו, בפואטיקה של אריסטו, לכל מיתוס יש, כפי שאתה יודע, התחלה, אמצע וסוף. אז נחמד מאוד שנחשוב שההתחלה היא שאודיסאוס נגיד יוצא למלחמה, או יוצא מטרויה אחרי 10 שנים במסעו לחזור הביתה, והאמצע זה הנדודים שלו, למרות שבאודיסאה זה כמובן מעורבב ומבולבל, ואודיסאוס הוא המשורר של עצמו, לא בדיוק צנוע, כפי שאנחנו יודעים, ויש סוף, והסוף הוא כשהוא מגיע הביתה. ומה קורה אחרי הסוף? התחלה עוד פעם. אין סוף. הסוף הוא המצאה של אריסטו, שאותו אפילו לא קראו בעת העתיקה. אבל מה שאריסטו אומר על התחלה, אמצע וסוף, זה בעת העתיקה לא הבינו את זה. אז כשאנחנו חושבים על העלילה, במובן הפשוט ביותר של האודיסאה, ההתחלה היא לא ההתחלה, ואנחנו יודעים בבירור, האמצע הוא לא אמצע, וגם את זה אנחנו יודעים בבירור. ולמען האמת, הסוף הוא גם כן לא הסוף. אבל אם אתה שואל אותי מה העלילה של האודיסאה, אז שוב פעם אני חוזר ואומר, אני לא יודע. אחרי שנים, אחרי עשרות שנים של לימוד, אני לא יודע. ובמובן מסוים אני שמח שאני לא יודע. במובן הפילוסופי אני מאוד שמח שאני לא יודע.
וואו, זה... שוב חזרנו למכניקת הקוונטים, באיזשהו מושג, לא שאני מבין במשהו, אבל ממה שאני מבין, אף אחד אחר גם לא מבין בה, אז אולי זה בסדר. אני רוצה לשאול על הטיפול של ג'יימס ג'ויס באודיסאה, כי אתה אומר, זה נורא מעניין, הוא אודיסאוס, איכשהו מגיע הביתה, הוא כבר אומר, אוקיי, נכון, התגעגעתי, אבל כבר אני רוצה... לצאת לנדודים, ונראה לי שבלום, הגיבור, לאופולד בלום של יוליסס, שהוא יוליסס המודרני וכולי, אז הוא רוצה לחזור הביתה, כאילו אם אתה חושב על כל הרומן הזה, הוא כל היום מסתובב בדבלין כדי לא, ואתה מדבלין, הוא מסתובב בדבלין כדי לא לחזור הביתה, כי יודע שאשתו בוגדת בו וכולי, ואז הוא חוזר, ויש כל מיני פרשנויות לסוף הרומן, אבל נגיד שהוא מצליח להשיב את הכל ולסלק את המחזר וכולי, מחר בבוקר הוא יקום והוא עוד פעם יצטרך לצאת מהבית.
יטייל, ודאי ודאי. מה שנפלא בדבלין זה שאתה יודע, אתה עומד במקולת, בסופרמרקט, אין מקולות יותר היום. אתה עומד בסופר, זה קרה לי לפני כמה שבועות הלכה למעשה. אתה עומד בסופרמרקט ו... מדבר עם האנשים בתור ל... 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 אני יודע מה, אתה שם את הירקות שלך, או את הצנצנת רוטב, או מה שלא יהיה, ולידך עומד עוד מישהו, והוא לא דבלינאי רגיל, ופתאום הם מתחילים להתווכח על פרטים ב... ביוליסס של ג'ויס, או על, מעבר ליוליסס, על ספרו הנפלא והכמעט בלתי קרי, נפלא באותה מידה שהוא בלתי קרי, פיניגנס וייק, שזה בכלל יצירה מטורפת לגמרי. והכל בית המרקחת, סוויניז פארמסי, שבו בלום קונה את הסבון בניחוח לימון עבור מולי, נמצא 300 מטר מהמשרד שלי. והוא עד לפני 6 שנים היה בית מרקחת פועל, והיום הוא מין מרכז תרבותי כזה, אבל הדירקטור עדיין לובש מין, אתה יודע, מעיל לבן כזה של רוקחים. זה הכל לגמרי מוחשי, ואתה צודק לגמרי. מה יעשה בלום למחרת בבוקר? זה בסך הכל 24 שעות. הוא שוב פעם יוצא מהבית, כי הוא לא נגמר, החיים לא נגמרו ב-24 שעות האלה שהוא מטייל לו שם בדבלין עם כל ההרפתקאות במרכאות או שלא במרכאות שהוא עובר. וזה עוקב בזהירות רבה אחרי הומרוס, אבל בלי שום ניסיון לחזור הביתה במרכאות, אם אנחנו מדברים על השיבה הביתה, אל הומרוס. זאת אומרת, ג'ויס מבין מצוין שהומרוס עצמו לא יכול לחזור הביתה להומרוס, שאודיסאוס לא יכול לחזור הביתה, שאכילס לא יכול לחזור הביתה, שכולנו לא יכולים לחזור הביתה, והדרך היחידה היא קדימה. אחד הרגעים החביבים עליי במסורת ההומרית, זה, אם אתה מכיר את הסרט של וולפגנג פיטרסון, טרויה, שהוא, כן, סרט הוליוודי, ופיטרסון היה, למד יוונית בתור נער בבית הספר, וידע יוונית מצוין. ויש שם רגע כשפריס והקטור מגיעים לספרטה בפעם הראשונה, לא בהומרוס כמובן, זה צילום הוליוודי נהדר כזה, רואים את הים, רואים את הספינה, שהיא כמובן לא נכונה מבחינה היסטורית הטרויאנית, ובחזית יש צוקים, מצוקים אדירים. יש ים וצוק וספינות שהם על הים, והכיתובת אומרת לנו נמל ספרטה. זה נחמד מאוד, אפילו פיטרסון ידע מצוין, שספרטה נמצאת בלב הפלופונס, מוקפת ביבשה, ושאין לה נמל. אז הוא עשה טעות? זה לא טעות. הוא מראש אומר לנו, תראו, אני לא מנה... אני... הסרט הוא מאוד מעניין, ולמשל, הוא אומר, אני עושה את מה שאני עושה, ואני קורא את הומרוס ביחד עם הקריאה שלי של כל הדברים האחרים. ופיטרסון יודע מצוין לקרוא את הומרוס בדיוק. אם אתה מסתכל על גרסת הבמה, אתה יודע, בהוליווד, בהתחלה הם מפרסמים, מוציאים את הגרסה הפופולרית שתרוויח את הכסף, את מקסימום הכסף בקופות. אז זו גרסה קצת ניטרלית כזאת. ואחרי כמה שנים, ברגע שהסרט מצליח, מרשים לבמה לעשות תיקונים ו... ושינויים. אז זה רידלי סקוט עשה את זה עם בלייד ראנר, ונתנו גם לפיטרסון לעשות. ובגרסה של הבמאי, הסרט נפתח בתמונה של כלב. כלב מהלך בשדה. ואפשר לשאול את הצופים, אנחנו הצופים והצופות שואלים ושואלות את עצמנו, מה הכלב עושה פה? מה הסיפור עם הכלב? ואז אתה קורא את השורות הראשונות של האיליאדה, שבו נאמר לך שהזעם של אכילס היה הרסני, ונתן את גופות הגיבורים לטרף ציפורים ומשיסת כלבים. פיטרסון, בתור במאי, קורא את האיליאדה ואת האודיסאה בזהירות רבה, אבל הוא יודע שאי אפשר ללכת באותו תלם, אי אפשר להיכנס לאותו, כפי שאומר הרקלייטוס, אי אפשר להיכנס לאותו נהר פעמיים. ונגיד, אם אני חושב על התרגום שלי לאודיסאה, אני עבדתי קשה על כל מילה ביוונית, כמו כל המתרגמים של הומר אוסף, מתוך ידיעה שלשחזר, וזו בדיוק ההחלטה לתרגם בפרוזה, מתוך ידיעה שלשחזר את המוזיקה הבלתי אפשרית, הבלתי ניתנת לשחזור של היוונית, מוזיקה שאפילו ביוונית אני לא יכול לקרוא אותה, ושאפילו ביוונית אף אחד לא יכול לקרוא אותה, מפני שאנחנו לא יודעים בדיוק את המבטא, מפני שאי אפשר לשלב את הניגון המוזיקלי. זה כמו הונגרית, יש עלייה וירידה של הקול בהתאם להתאמה, זה לא טעם של עוצמת הקול, אלא של התו ועלייה וירידה בחצי תו, בהתאמה היום. ובמקביל יש את המשקל המטרי, שהוא משקל של עברות ארוכות, שלוקחות הרבה זמן, ועברות קצרות שלוקחות מעט זמן. זה משחק בלתי אפשרי. ולשחזר את זה פשוט אי אפשר. אז אפילו צ'רניחובסקי, וכשמתרגמים את המשקל השירי היווני של האפוס, האקסמטר, שש המידות, כפי שהוא נקרא, לעברית נגיד בעברה אשכנזית, כפי שעשה צ'רניחובסקי, יש בעיות, אז אתה צריך לפתוח בעברה מותאמת. ולכן תרגום צ'רניחובסקי, כל מילה שנייה היא מילה חד עברתית. זה עיוות מוזר, יפה, אבל מוזר, של מה שקורה ביוונית.
וגם אתה וגם רואיתי באמת בחרתם לתרגם לפרוזה, ואני אגיד לך מה שאמרתי לו, שקוראים את האודיסאה שלך זה כמו לקרוא רומן נפלא, שהרבה אנשים, אני למשל, שמעדיף פרוזה על שירה, זה מקרב אותי, זה כאילו אני, זה גרם לי, יכלתי לקרוא את זה ביתר קלות, בוא נגיד. ואני מאוד שמח שהזכרת את הסרט על טרויה, כי אפילו יש איזה קונצנזוס שזה סרט גרוע, אפילו השחקנים עצמם, כמעט כולם, חושבים שזה סרט נוראי, אני גדלתי עליו, ואני, יש לי מקום חם בלב אליו. זה לא הסרט הכי טוב בעולם, נכון, אבל זה סרט יפה, וגם יש כל מיני בחירות, אתה אומר, מנלאוס מת בטרויה, ממש בהתחלה, זה לא קורה באליאדה, כמובן, אנחנו פוגשים אותו באודיסאה, אז הוא הצליח לחזור הביתה.
כן.
טוב, אז השאלה האחרונה, אני מסיים כל פרק עם בקשות להמלצות לקריאה, אז אתה יכול, אתה יודע, להמליץ משהו שקשור לנושא שדיברנו בו היום, או ספרות קלאסית, או משהו שאתה אוהב ולא קשור, מה שתבחר.
אם בקלאסיקה עסקינן, אז הייתי מאוד ממליץ, הספר שיצא בהוצאת שיקגו, אוניברסיטה של שיקגו, ב-2020, ונקרא פוסט קלאסיציזם, אני לא חושב שהוא תורגם לעברית, אבל יהיה מפעל נהדר לתרגם אותו לעברית. הכותבים הם קבוצה של חוקרים הבכירים ביותר שאפשר בתחום, והחכמים שבהם, ולא כל החוקרים בתחום הם חכמים. מצטער לחשוף את האמת הנוראה הזאת. והוא ספר שהופך באופן שיטתי וקונסטרוקטיבי את כל מושגי היסוד שהדיסציפלינה של הלימודים הקלאסיים מבוססת עליו, או לפחות פותח את השאלה של האם המושגים האלה נכונים, ומושגים של מגדר, של פוליטיקה, של זהות חברתית ותרבותית. לתחום של לימודים קלאסיים יש הרבה האשמות שהוא צריך, לפעמים מוצדקות, הוא צריך לענות עליהן, מפני שהוא הבסיס, שימש במשך שנים בתור הבסיס להבחנות בין שהן תרבותיות, חברתיות, מגדריות, מסוגים רבים ששימשו באופן שהוציא קבוצות רבות אל מחוץ למרחב הלגיטימי, וגרם להרבה כאב ושלא לצורך מבחינה אינטלקטואלית. אריסטו הוא הוגה גדול, אבל הוא גם תמך בעבדות וחשב שאנשים הם על פי הטבע קטפיזים, על פי טבען נחותות לגבר. אז אני יכול להעריך את אריסטו בתור פילוסוף, אבל אני לא מכרח מוכרח לקבל את דעתו בענייני מגדר או בענייני פוליטיקה, גם אם החשיבות ההיסטורית והאמיתית שלו היא עצומה. בענייני ספרות, אני לא יודע, השיר הגדול, האפוס הגדול של דרק וולקוט, תורגם לעברית?
אני לא יודע.
אומרוס, אני חושב שלא. ראוי, ואולי אפילו יותר מזה. זה שיר אפי נהדר, הזכרנו אותו קודם לכן. זה שיר אפי נהדר שבו הוא קורא את הומרוס מחדש דרך המסורת והדמויות של דייגים פשוטי עם באי סנט לושה, באיים הקריביים, ששם הוא גדל ונולד. ואגב כך, פותח בשאלה את כל הערכים הספרותיים והתרבותיים, לא באופן מיליטנטי, אבל באופן עדין ורגיש להפליא שאלות של כל מסורת התרבות המערבית הגדולה, וערכיה החברתיים והפוליטיים גם כן. אולי אפילו יותר מוולקוט, המשוררת שהיא עכשיו המשוררת הרשבית, במשרה באוקספורד, וספרה הנפלא ממוריאל, זיכרון. זהו תרגום, או לפחות מוצג כתרגום של האיליאדה של הומרוס. אליס אוסוולד היא המשוררת בקתדרה על שם השירה. אני שוב, נדמה לי שזה לא תורגם, וקשה מאוד לתרגם את זה. ומה שמעניין פה, זה שהיא לוקחת את האיליאדה וזורקת החוצה. וזה פורסם, זה זכה בהרבה מאוד פרסים, ב-2013 בהוצאת פאבר אנד פאבר, שהיא כמובן ההוצאה שטי.אס. אליוט יסד. הוצאת השירה הכי יוקרתית בעולם המערבי. אליס אוסוולד לוקחת את כל העלילה של האיליאדה, האחרון של אכילס, המאבק בין אכילס ואגממנון, הנסיבות שמביאות למותו של פטרוקלוס, האיחוד עם פריאמוס בסוף הספר. זורקת את זה החוצה. זורקת את זה החוצה הלכה למעשה. ומה שהיא משאירה זה את הקטעים הקצרים, כל הקטעים הקצרים, זה לא ספר ארוך, שמתארים את מותם של הגיבורים. זאת אומרת, היא לוקחת את האיליאדה ומסננת ממנה את מה שהיא בתור אישה, היא, זה שיר פמיניסטי, אם כי היא אף פעם לא הגדירה את עצמה כפמיניסטית, אבל הוא שיר שמאמץ את מבטן של אנשים הרבה יותר מכל שיר אחר שאני מבין. היא זורקת את העלילה ומשאירה רק את התיאורים הקצרים של מותם של הגיבורים. זאת אומרת, היא מתמקדת בזיכרון, בשכול, במוות האלים והנורא, שהוא לדעתה וגם לדעתי בעצם עיקרו של השיר של הומרוס. ואפשר להגיד עוד דבר אחד, כפי שידוע לנו, האיליאדה שהיא שיר על גברים, על ידי גבר, ואולי עבור גברים, תלוי בהנחות שלנו על קהל המאזינים בעת העתיקה או בעיתות אחרות, השיר, האיליאדה מסתיימת לא במילים של גברים, אלא בעיקר במילים של שלוש נשים. הקובה, שנתנה להקטור את חייו, אנדרומחי, אשתו, שאיתה הוא חי את חייו, והלנה, שהאישה שהביאה למותו. ולפרויד, דרך אגב, יש מאמר נפלא על שלושת הארונות, על בדיוק איך האישה שנותנת את החיים לגבר, האישה שאיתה הוא חי, והאישה שמביאה את מותו של הגבר, הם המומנטים המהותיים בחייו של הגבר. וזה האיליאדה אומרת, זה לא פרויד אומר, זה לא מודרני. ואליס אוסוולד לוקחת את השכול, ואת האובדן, ואת הזיכרון, שזה אחרי הכל גיבורים יכולים להילחם, והם מתים. ואחרי שהם מתים, אז הם אולי כמו אכילס בעולם של הדס, אבל זהו. מי שנשאר לחוות את הכאב, מי ששומר על הזיכרון, זה בסופו של דבר אנשים. וזה אחד הסיבות שבחצי צחוק אני אומר שהאיליאדה היא שיר של נשים. שיר שנשים שרות אותו. מפני שגיבורים מתים, גברים גיבורים מתים לא יכולים לשיר.
כן, אתה יודע, יש את הרגע הזה שוב בספר השמיני, אני חושב שאחרי שאודיסאוס, הזכרנו את המשורר ששר את שני השירים, אודיסאוס ניגש אליו ומציע לו את הסוס, לשיר על הסוס הטרויאני, והמשורר כמובן יש לו השראה אלוהית, הוא מיד פוצח ושר את השיר, ושם יש רגע פשוט מהמם ביופיו, שאודיסאוס בוכה והמשורר, הומרוס, מספר לנו שהוא בכה כמו אישה שראתה את בעלה נרצח בפניה וגברים חוטפים אותה ו...
אפשר לראות בשירה ההומרית בעצם קינה, לא קינה מורבידית, לא קינה של... זאת אומרת, קינה שחוגגת אולי את החיים, אבל קינה ארוכה, זאת אומרת, ראשיתה של... ראשיתו באחריתו. איך אמרת שם בפתיחה כשהתחלנו לדבר? נולדתי כדי להיפרד.
כן, שלומי שבן. טוב, אהוביה, המון המון תודה על השיחה הזאת. אני מרגיש שפתחת בפנינו, זאת אומרת, לא רק את היצירה, גם איזה רוחב פילוסופי, בלשני, לא יודע, מטאפורי, גם על היצירה הספציפית וגם על הומרוס. היה ממש מרתק, וגם קיבלנו המלצות שאתה יודע, המלצה האחרונה נשמעה לי כמו, שוב, הזכירה לי את בוכס, פייר מנאר, איך לתרגם משהו מודרני, ובדיוק לבחור מה צריך לתרגם לתקופה שלנו. אז המון תודה.
פייר מנאר, תודה, תודה. הכי חשוב זה לא הקשקושים שלי, הכי חשוב זה לקרוא את השירה ואת הספרות.
זה בטוח.
השאר, ברגע שקוראים בזהירות, באיטיות, כל השאר בא לבד. המחשבה עובדת לבד.
כן, טוב, זה אולי התפקיד של החוקר, לא?
לא, זה התפקיד של כל קורא, באופן פרטי לגמרי, לדעתי.
לא, אני אומר, להוביל אותנו אל השירה. כן.
תודה רבה.